רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה עריות! יאללה עריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא, עם גיא ויטנברג, גלעד קפח ונטע פרנק.
שלום, שלום וברוכים הבאים ליאללה עריות ברדיו על הגל. אנחנו כאן בתוכנית עם נטע פרנק, גיא ויטנברג וגלעד קפח, דביר ביירך על הסאונד.
שלום, שלום.
שלום, שלום.
היום זה התוכנית האחרונה שלנו. זה כאילו, זה אירוע קצת...
מצער.
קצת מצער.
גם מרגש, גם התחלה חדשה.
נכון, לכל אחד זה באמת סיפור אחר. אז ככה, אז היום בתוכנית אנחנו נסיים את החלק השני על ערכי צהל, ובנוסף... אנחנו הבאנו אורח מיוחד, נועם צוריאלי, הוא יעלה איתנו על הטלפון. וזהו, אז אנחנו באמת נתחיל עם איזה שיר של נועם, השיר הוא בחלומי. זהו, שיהיה לנו בהצלחה.
עוד לא התחלתי, וכבר אין לי אוויר. המרחק מכל השאר, באיפר לא סביר. קצת קשה להתמודד, המצב לא מעודד. משחק את החזק, אבל בתכלס די שביר. ההר הזה עצום הרבה יותר ממה שדמיינת. ואין פה שום מתנות חינם, לא תמצא פה סנטה. בחרת לך את הדרך כבר לפני שנה בערך. הרבה אחרי העל חזור, אחי.
לא הבנת.
משנס מותניים, אול אין, כמו אידיוט. וכמו באופניים, קשה בעליות. במיוחד כשהמסע הוא עלייה. אחת גדולה, ככה זה החוויה של הגשמה לא זולה, אבל אם זה המחיר אני מוכן לשים כפול. מנגב את הזיעה מהפנים כמו חומוס פול. לא מפחד ממאבק, פתח את המטוס כמו רפול. מאמין שיום יבוא יגידו מה זה נועם, שים אותו על פול. פול ווליום מול 12,000 איש שמכירים את השיר שלך בעל פה. אתה לא נשאר אדיש, לא תמצא גם במילון מילים לאיך שזה מרגיש. ואז נפץ לך את החלום כמו פטיש.
בוקר טוב.
מאיר אותך לעוד יום שגרתי. אני נשבע שעוד אצליח, סבלנות יקירתי. גם את העיכובים בחישובים הכנסתי כבר ללוז. רק עוד 5 דקות לחלום גאון מי שהמציא את הסנוז. ובחלומי גופים זזים כמו מעצמם. ובחלומי הקצב כבר עמוק בדם. והקהל קופץ ומזיע, שואג ומריע. וחם לי שאני כמעט נשרף. נכון זה רק חלום מנטיים, רק חלום מנטיים, רק חלום אבל פאק זה מטורף. אז קם, מתמתח, שוטף פנים צחצח. חושב איך את היום הזה גמור כמנצח. הקרבות שלי קטנים הם קורים עמוק בפנים. גם היום את המחסום של השגרה צריך פצח. כמו אתמול, כמו שלשום, כמו מחר. ואין למי להתלונן, אתה זה שבחר. את המסלול הכי מתיש אבל הכי מספק. כשאור הזר קוראים קורא כמה אפשר להתאפק. אז יושב על הפסנתר וסולם אחרי סולם. 6 שעות אם לא יותר עד שזה מושלם. לא קיימת אפשרות שהחלום לא יתממש. תן לי עוד מובטל שמנגן מ8 עד 5. תן לי עוד מובטל שחי צלילים כל רגע, כל שעה. לא משחק אותה בריא, ברור שיש לי הפרעה. חרוזים באים אליי כמו תיירים לקראון פלאזה. מתאבד על החלום, קרא לי קמיקזה. מנווט את הספינה לכיוון הדבר הגדול הבא. אין סירות הצלה בסיפור, או שנצליח או שנטבע. ואם נטבע למי אכפת? זה עניין של תיעדוף, עדיף לטבוע עם חלום מלא לחלום וסתם לצוף. ובחלומי גופים זזים כמו מעצמם. ובחלומי הקצב כבר עמוק בדם. והקהל קופץ ומזיע, שואג ומריע. וחם לי שאני כמעט נשרף. נכון זה רק חלום בינתיים, רק חלום בינתיים, רק חלום אבל פאק זה מטורף. ובחלומי, הקהל שר במקומי, למילים יש משמעות, שמים בצד.
איתך!
אז שלום, שלום, ותודה שחזרנו אלינו, חזרתם אלינו לרדיו על הגל. אנחנו כאן עם נועם צוריאלי, שלום נועם.
סליחה.
אנחנו פה איתך, נועם, אז שלום, שלום.
שלום, שלום גלעד, שלום למאזינים, איזה כיף להיות פה.
אז סתם, רציתי טיפה לשאול אותך עליך, כאילו... אני כמובן יודע מי אתה, אבל תספר קצת על עצמך, לכל מי שלא יודע, ומה אתה עושה בחיים? מה עשית בצבא?
נועם, בן 28, מירושלים, ראפר. זה הדברים הגדולים, נקרא לזה ככה, אבל באמת מהשביעי באוקטובר, לחלק גדול מאיתנו נוסף התואר מילואימניק לוחם, עם הצוות שלי, צוות עיני, שרדתי בדובדבן עם הצוות הזה, ואנחנו ביחד עושים מילואים. והזמן עובר בין מילואים להופעות ומוזיקה.
מטורף, זה כאילו... בעצם כל המלחמה היית בפעולה, היית בפעילות ובלי לצאת באמת.
מאיזה בחינה? של עם ההופעות גם?
כן, זה כאילו כל הזמן בין הופעות למילואים להופעות למילואים, נכון?
נכון, נכון.
וואי, מטורף.
איך באמת הצלחת
לס... שהטירוף שלהם, אתה יודע, הוא בין מילואים לשבעות, ללוויות, לבית ששרף להם בצפון, בדרום, כאילו, רובנו בטירוף מאוד 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 גדול. אז אם אני יכול לעשות איזשהו טוב בדבר הזה, אז זה הזכות שלי.
מטורף.
נועם, איך באמת הצלחת לשלב בין ההופעות והמוזיקה להיות לוחם במילואים?
לעשות מוזיקה זה הייעוד שלי. להיות לוחם עם הצוות זה המשימה שיש לי עכשיו. זה לא, זה אפילו לא באמת, לא רגשתי שזה מתנגש, כאילו כשלא היה. כשהיינו בבית לאיזושהי הפוגה, אז הייתי קובע הופעות. כשהיינו ברגיעות גם בעצמנו במילואים, אז הייתי עושה מה שאני הייתי יכול. זה קורה לי בסוף, קורה באלף. אז שאלו אותי, אתה מרגיש שאתה איבדת משהו במלחמה הזאת, איזה מומנטום, בדיוק הוצאת אלבום, הוצאתי אלבום בחורה לפני המלחמה, מילים לחם וחזון. ואני אומר, חס וחלילה, אנשים איבדו את היקר להם מכל. כשאני אדבר עכשיו על כמה הופעות שבוטלו לי, כאילו...
כן.
כולם חטפו. מי חטף מה, זה כבר דיון אחר, אבל... ידעתי שאם אני יכול לעשות טוב עם המוזיקה, אז זה מה שאני אעשה, ואם לא במלחמה, אז נכבוש את הבמה. זה המוטו שלי.
ואתה חושב שהמוזיקה, לך אישית, עזרה במלחמה, עזרה במילואים?
זו שאלה מצוינת. כמו שאני אשאל אותך, את חושבת שלנשום עוזר לך במילואים או בחיים?
כאילו, עד כדי כך.
לא, את שואלת אותי את מה שאני עושה כל הזמן. אני לא יודע מי הייתי.
מדהים.
זה עזר לי בפרידות, זה עזר לי באתגרים. השירים שלי מדברים על מגוון רחב של נושאים, כי בכל דבר אני מוצא שם את המוזיקה, את מה שיש לי להגיד. מה שעזר לי זה לעשות טוב לאנשים. מה שעזר לי זה להופיע מול מפונים. זה להופיע מול מילואימניקים אחרים, זה להרים את המורל הצוות שלי. זה מה שעזר לי, שזה כבר לא בדיוק המוזיקה, זה יותר מה המוזיקה שלי עושה לאנשים אחרים.
זה מטורף, כי אני יכול להעיד שראיתי אותך באיזה סרטון בטיק טוק, סתם בסרטון, שאתה שרת איזשהו שיר, אני לא זוכר בדיוק, שרת על המילואים, וכאילו כולם שמחו וזה, וזה היה בסיס של המלחמה כזה, ומטורף.
נראה לי השיר במילואים.
במילואים, נכון, על המגיעה של חיים בן ארי, שזה כן. פרודיה, ופרודיה בדרך כלל גם פרודיה. באמת נהיית ויראלית. אבל עכשיו, כי זה מצחיק ואנשים נהנים, שזה תמיד, תמיד דבר חשוב, אבל בתוך המלחמה הזאת, פתאום להיות שמח, פתאום לשמח אחרים נהיה דבר הרבה יותר, אפילו אני אגיד את המילה קדוש בעיניי. זה לא מצב רגיל. לכן לשמח מתוך המצב הזה, זה עוד יותר באמת זכות גדולה שהייתה לי.
טוב, מדהים. אני אתקדם לשאלה הבאה. באמת על כל הסיפור של ההכנה לצבא, כאילו, מה אתה חושב על מכינות, על שנות שירות? אז עשית בעצם אחת מהאופציות?
אני ירושלמי. כשאתה לא עושה בירושלים שנות שירות או מכינה, אז זה קוראים לך חסר ערכים, בגדול. אני לא עשיתי. אני לא עשיתי כי אני ידעתי מה הייעוד שלי בחיים בגדול מגיל 7. 8, ידעתי שם תעשות מוזיקה.
וואו, זה
מוקדם מאוד.
זה לא משהו ש... אני אומר את זה בגאווה גם, כן? כל אחד והמסע שלו, יש כאלה שיודעים לפניי, יש כאלה שיודעים אחריי. אני חושב שמכינות ושנות שירות זה מוסד מהמם. כל האחים שלי היו במכינות כאלה ואחרות, דתיות, מעורבות, מישיבות. החברים טובים שלי היו. למדתי באימל פאר בירושלים, 90% מהשכבה הייתה איפשהו.
נכון, זה מאוד נפוץ שם.
אני ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיים, ידעתי לאן אני רוצה להתגייס בצבא, אז במובנים מסוימים לא הרגשתי צורך לפתור שאלות. שאלות שהיו לי היו מתי אני יכול כבר להתחיל להוציא מוזיקה. מתי אני מסיים עם החלק של לתת למען המדינה את מי שאני, ומתי אני יכול לתת למען המדינה את מי שאני, בעצם עם המוזיקה.
זה מטורף, גדול. בעצם הפלטפורמה.
בדיעבד יצא שגם בצבא הייתי עושה המון שירים פרודים, והרמתי לצוות, וממש יצרתי מצב שצריכתי לבוא לידי ביטוי, גם בלוחמים, גם עם הצוות, שזה על זה אני באמת מוכיר תודה. אבל זה תקופה, הייתי גם מבקר הרבה חברים עד שהתגייסתי במרץ, זה נראה לי תקופה סופר מיוחדת, אנשים בה, אפילו זה לא שהם יודעים איך הם יצאו בסוף השנה של המכינה או שנת שירות, אבל הם מקבלים דברים ואחראויות על החיים שלהם, על עצמם, מחשבות, זמן ללמוד רגע, דברים שלא מכריחים אותך ללמוד בשביל הבגרות, אלא דברים שאתה לומד כי אתה רוצה בשביל הנפש שלך, בשביל הבן אדם שאתה הופך להיות, אני חושב שזה סופר חשוב, ואם זה לא היה לוקח שנה מהחיים לי, אז הייתי עושה את זה גם.
בעצם אתה אומר שאתה רצית כבר להתחיל לרוץ.
להגשים את החלום.
הייתה לי שאלה יותר חשובה בחיים. הייתה שאלה אם מוזיקה זה מה שאני רוצה לעשות בחיים או לא. אז בחצי שנה, היה לי 8 חודשים, התגייסתי במרץ, בחצי שנה לפני הצבא, פשוט הייתי מנגן 8 שעות ביום, כשאין צופים ואין בית ספר ואין בגרויות ואין אתלטיקה, אלא רק זה. האם זה מחזיק עניין, ועדיין אני לעשות את זה כל היום. התשובה גיליתי מהר מאוד שהיא כן. ואז ידעתי שאני מתגייס מתוך הבנה שאחרי 3 שנים אני אשתחרר וחוזר למוזיקה.
אתה ממש כתבת על זה בשיעור החלומי, תן לי עוד מובטל שמנגן מ8 עד 5.
נכון, זה על התקופה הזאת וזה על התקופה גם אחרי הצבא שעשיתי בדיוק אותו דבר. שהייתי צריך לחזור לאיזשהו כושר של נגינה, כפסנתרן בסוף. לא יכולתי, המטרה הייתה לא לאבד את הכל בצבא.
מדהים. ובאמת אתה הזכרת הרבה את הצבא, אז מה באמת הייתה החוויה הצבאית שלך, כאילו בסדיר, ואיך הגעת לאיפה שאתה היום, במילואים באמת?
הגעתי כי פשוט שיפצו אותנו, שיפצו את הצוות, אני עם הצוות שלי, הייתי ביחידת דובדבן, כמו שאמרתי, מדריך, לוחם ומדריך, ובגדול, אני מאמין שבצבא, שלושה דברים שצריכים לצאת מנקודת הנחה שיקחו. יקחו את הזמן שלך, יקחו את הגוף שלך, ולא יתייחסו לך כמו שאתה רגיל. לצורך העניין, יגידו לך, עכשיו אתה קם, עכשיו אתה ישן, עכשיו אתה אוכל, יגידו לך, קום, קפוץ, תלך, תהיה פה בשעה הזאת, תהיה פה בשעה הזאת, זה לקחת את הגוף ואת את הזמן שלך, וצורך העניין מפקדים בדיסטנס, לא יתייחסו לך הכי יפה. וכשאתה בא עם בטח מתוך שנת שירות ומכינה, שראיתי את זה, שאתה בא כאילו גדול, ואתה יודע דברים, ויש לך ערכים, ופה ושם, פתאום אתה חוטף את הקפה הזאת, זה מאוד מאוד קשה לאנשים. אבל מהרגע שאתה בא עם ה-state of mind של זה היחס שתקבל, אז כשזה קורה, אתה לא מתבאס, וכשקורה יותר טוב מזה, כי בסוף, בוא, זה אנשים, זה בני אדם, זה צבא סבבה סך הכל, בשאיפה, יש לך מפקדים טובים, אז אתה רק מבסוט. על כל דבר אקסטרה, שהוא לא הסטנדרט המאוד מאוד נמוך שטבת בהתחלה על איך התייחסו אליך ואל הזמן שלך ואל הגוף שלך. ואתה עושה כלוחם, אני יודע שיש הרבה תפקידים משמעותיים, אני גם כאטלט בתיכון, היה לי מאוד חשוב משהו פיזי, להיות לוחם, על זה התחנכתי. אז כלוחם, בכלל דובדבן, לדעת שאתה ליטרלי אחראי על הבטיחות והביטחון של אזרחים בישראל, אין תחושת שליחות יותר מספקת מזאתי, וידעתי שכמו שאני אומר בחלומי, שעד שלא נגיע ל-12,000 איש, זאת אומרת, עד שלא נגיע באמת עם המוזיקה שלי להרבה אנשים ונעשה את הטוב, אז ייקח זמן עד שאני אגיע לאותה תחושת משמעות בחיים שלי.
שמע, זה מטורף, כאילו, מה שאתה אומר לנו פה, כי יש אנשים, כאילו, באמת אני אומר, שאצלנו פה בפנימיה שלא יודעים מה הם יאכלו מחר לארוחת בוקר, כאילו ברמה כזאת, ואתה אומר לי שמגיל מאוד מאוד צעיר בעצם רצית להיות זמר וזה מטורף, ובאמת הקשמת את זה.
נכון, מצד שני נגיד שאני גם אני לא יודע מה אני אוכל מחר לארוחת בוקר.
שתיהם במקביל.
זאת אומרת, כן, בדיוק, אתה יכול לדעת דברים אחד, דברים מצד אחד, ואתה יכול להיות קלולס דווקא כי אתה כל כך מושקע בדבר אחד, שאין לך מושג בדברים אחרים. אז כן, אבל ברור לי שהרבה אנשים מחפשים את באמת מה אני רוצה לעשות בחיים, מה אני רוצה ללמוד, האם זה משפיע על איפה אני הולך בצבא, פה, שם, מכינות, עניינים, ברור. כן, עם הדבר הזה, הרבה שואלים אותי איך בחרת במוזיקה, ואני אומר, לא אני בחרתי את המוזיקה, המוזיקה בחרה אותי. אני פשוט מקשיב.
וואו.
נועם, אתה חושב שכבר בתור מוזיקאי, בתור ראפר, הגשמת את החלום שלך או שהוא...
לא.
אז מה החלום?
פול ווליום, 12,000 איש, שמכירים את השיר שלך בעל פה.
יפה מאוד.
גם במילון לא מצאו מילים לאיך שזה מרגיש.
בדיוק, אני גם, אני לא יודע איך זה מרגיש. יש רגעים קטנים, אנחנו גדלים, ברוך השם, כל הזמן יש איזושהי צמיחה, ואנשים חלשים נחשפים למוזיקה, זה היופי במוזיקה, אתם שומעים מוזיקה שאתם אוהבים, אתם לא אומרים, זה יצא לפני שנתיים, לא מגניב. אם כבר, אתם כועסים על עצמכם שלא הכרתם את המוזיקה הזאת קודם.
נכון.
זה מוזיקה בחוץ, מילים לחן וחזון, אלבום עוד מעט חוגג שנה באוגוסט, יש שתי הופעות אחרונות עכשיו בירושלים ותל אביב, יש ממש במוצאי שבועות, אני לא יודע מתי הפודקאסט יעלה, אני מספר לכם, ממש הופעה רגע לפני שיש 50 יום מילואים במטולה. אז אני בדרך. אני בדרך, אני לא דואג, והבנתי שאם זה משחק של למי שחרר בסבלנות ועובד הכי קשה, אז אני בטוח ינוצח. אפילו לא... בלי לדבר על איכות המוזיקה, שגם בה אני משתדל לתת כל מה שאני יכול.
נמשיך רגע מכיוון המוזיקה. רציתי לדעת באמת איפה היית בשביל העשירי, ואיפה זה תפס אותך ברמה בפועל, ברמה המוזיקלית.
בשביל העשירי הייתי בירושלים בשמחת תורה אצל סבא שלי, קמנו להזרקות ב-8 בבוקר. לא הבנו מה קורה, אף אחד לא הבין כמובן מה קורה, אלא אם כן היו לו, צערנו אנשים באחד משיובי הדרום. ולקח זמן, שעה, שעתיים, ואז הלכתי לבית כנסת עם אח שלי, לחגוג את שמחת תורה, ואמרו לנו שהתחילה מלחמה. אח שלי בסדיר עכשיו, בגצר גבעתי, הקפצתי אותו למרכזית, אני התחלתי להתארגן על הציוד. שכחתי בשנייה מהשקות, היינו באמצע הסבב שקת אלבום, סיימנו בירושלים תל אביב, היה באר שבע וחיפה, ברגע זנחתי את זה, כשלא זנחתי את זה מהרגע שהשתחררתי ב-2017, ברגע אחד הדיסקט התהפך, מה שחשוב זה להיפגש עם הצוות ולעשות מה שצריך לעשות. נערכנו לכניסה קרקעית מההתחלה, 3 שבועות של אימונים ונכנסנו פנימה. 100 ימי מילואים סך הכל. ההשקות כמובן בוטלו בחיפה ובאר שבע, עד הודעה חדשה. תוך כדי המילואים היה הופעות באמת כל רגע שיכולתי להרים את המורל, אם זה לחבר'ה בעורף, אם זה לחבר'ה בפנים, אם זה מפונים. ולשאלתך, אז גם ההשקות האלה שבאמת התבטלו, פשוט חזרו לפני חודש, סיימתי את המילואים, הסתובבתי בכל הארץ להגיע לאילת, לצפון, למפונים, הם הראשונים שניירתי להגיע אליהם, עם המוזיקה, אבל ברגע שקצת יותר הלהקה התחילה לחזור, התחלנו לנגן שוב ביחד, סגרנו את המעגל, עשינו את ההופעות בבאר שבע וחיפה, שלנתי חייב באמת את ההשקה עוד, ועכשיו עושים שתי הופעות אחרונות, פשוט בירושלים ותל אביב, שבלי לשים לב, לא היינו שם 10 חודשים בגלל המלחמה, רגע לפני שחוזרנו למילואים.
מדהים, בעצם גם אחרי המילואים, כאילו המשכת עם אותו כיוון של עדיין להמשיך ולתרום, להסתובב בין מפונים ו...
כל הזמן, כל הזמן, כל אחד צריך לתת את מה שיש לו. כן. אני אומר את זה ביודעים בעזה, להיות ראויים, להיות ראויים זה דבר גדול, אנחנו לא מבינים מה זה אומר. איך אנחנו נהיה ראויים ל-1600 הרוגים? לבן אדם אחד, לך תהיה ראוי למוות שלו, 1600, 1700, אני לא יודע כבר כמה. אז אני חושב שההתחלה של התשובה, איכשהו, היא פשוט כל אחד לעשות מה שהוא יכול. מי שיותר נוח לו להופיע ולשמח שיופיע, מי שיותר נוח לו לעזור בחלוקת אוכל או במנגלים או לא יודע מה, מעברי דירות של מפונים, אני לא יודע מה, יש מספיק, לעזור בקטיף, החקלאים בצפון, בדרום, בצערנו יש יותר מדי דברים שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו, כי אם אנחנו לא נעזור לאחים שלנו, אז אף אחד לא יעזור לנו.
נכון. אז אנחנו עכשיו באמת נגיע לשאלה האחרונה רגע לפני שנעלה עם השיר הבא. אז אם אתה יכול לספר טיפה על החוויה שלך בעזה, כאילו על, על איך זה נראה מבפנים, בסופו של דבר, זה לא משהו שלכל אחד יצא לראות.
אני חושב שאנחנו נבחר עוד שאלה, פשוט כי התשובה על השאלה הזאת היא עוד יום בעזה. אני יכול לדבר איתך 4 שעות, לדבר איתכם 4 שעות על השיר, על השיר, על מה שחווינו שם בעזה, או שאני יכול להשמיע לך ב4 דקות את השיר.
בדיוק רציתי לשאול אותך על השיר הזה. בדיוק רציתי לשאול אותך על השיר הזה, על עוד יום בעזה. שזה שיר שכאילו ממש התפוצץ לאחרונה, וכאילו שיר מתואר, עם מילים חזקות. חזקות ממש, ובדיוק רציתי לשאול אותך על השיר הזה.
מה אני איתך?
זה שיר בעצם שמדבר על מלחמה, מה אתה יכול להגיד לנו עליו? כאילו, מאיפה זה בא?
זה הדרך שבה אני מתבטא הכי טוב. בסוף, ראפר, בעיקר, כל הזמרים, אבל ראפרים בעיקר, אתה אוהב או לא אוהב, בהתאם למה שמספרים לך, מה הסיפור שלהם. אתה מספר סיפור אישי, ואתה פוגש בן אדם אחר, כשהסיפור האישי שלך נוגע גם בסיפור האישי שלו. זה מוזיקה בגדול. בדרך כלל, לא תמיד כמובן, אבל זה הרבה שירים על אהבה, זוגיות, משברים, אתגרים בחיים, וכל אחד מוצא את הנקודת חיבור שלו. ובדיעבד מסתבר שבאמת הנושא הזה של להיות לוחם, להיות שם בפנים, גם אין הרבה, יש כמובן את עידן קנה, את עידן חביב, לא, גם עידן חביב כמובן בזמנו, גם עידן עמדי, גם קנה, רביב קנה, יש כמה, זה לא השאלה. אבל עוד לא יצא שיר על המלחמה הזאת שממש מספר מה הלוחם הם עובר. שמצד שני, שלא כמו אהבה וזוגיות ושאר הדברים האחרים שכותבים עליהם שירים, את המלחמה מאוד קשה להסביר. מאוד מאוד קשה להסביר, אנשים לא יודעים איך לתווך את זה בסביבה שלהם. אז שזכיתי לכתוב שיר שמספר תחושות של עשרות אלפי, מאות אלפי מילואימניקים ולוחמים, זה באמת, דיברנו קודם על תחושת משמעות של מה זה להיות לוחם בדובדבן, אז עם השיר הזה ובכללי במלחמה הזאת, באמת היו רגעים שהרגשתי ששוב יש את המשמעות של מה אני עושה בחיים, למה אני עושה את זה, כמה זה עושה טוב לאנשים, דווקא בתקופות הכי חשוכות שלהם. זה עוד יום בעזה.
מדהים. אז תודה רבה, נועם. אנחנו עכשיו נעבור לשיר שלך עוד יום בעזה.
תודה רבה, גלעד, ותודה רבה גם לשניים שהצטרפו אלינו.
נטע וגיא. תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה, נועם, ביי.
להתראות.
עומד על הגבול, לחשתי לשייקי נכנס, שייקי ענה נכנסים, סומך על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות, סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילי מלחמה. דורך את הנשק, שומר על הגב של ההוא ממולי, שומע את הקול של אשתו מבקשת, נועם תשים עין על בעלים, קירה אותו טוב, הוא טיפה דפוק, תמיד מנסה להיות הגיבור, שוב הילדים שאלו איפה אבא, תוודא לי שאבא יחזור, איך מבדים? וכמה לילות, רק אם אתרדים את הילדים, ולמה במקום להשיק את האלבום, לעלות על במות, עולה על מדים, טור מדורג, בני זונות שוב הרסו לנו חג, נשבענו אחד לשני, אף אחד בצוות פה לא נהרג. לילה ראשון, לילה לבן, לילה שני, ישנו שעה, לילה שלישי, נקרא ליל הסגר, מדר חזר ללבנון השנייה, התקלות ראשונה, ביום שאחרי, איני בלילה זייץ לליות, טנק שהגיע, פרק את הקומה, ואותנו פינק עם זרחן לריאות, ועוד איתור מתונף, ועוד קומה נקייה, ואין ציוד לבדוק את הלב שלי באף נשקייה, ויש מה לבדוק, דוק. בוא ותקשיב שיב שיבה באוקטובר נשבר לי הלב ברמה שקשה להרכיב חודשיים אחרי הוא שוב התנפץ לא הייתי מוכן כאב שלו ברא השטן צוות בנדה עלה על מיתן שישי באוקטובר, כולה ראפר שבקושי עושה מילואים. ימיים אחרי זה יש פה חבר'ה שהלכו איתי כל החיים. ארזו את התיק, עזבו את הכל, כולם מחפים שלא ניפגע. אמרתי כולם כי גם מלמעלה, אייל וגל מחפים לפלוגה. שישי באוקטובר, צוות עיני, נפגשים בעיקר בשמחות. היום עם אחד מהם רק יבקש שתן לו את שתי הקליות לפחות. 100 ימים, 70 לוחמים, הולכים אחרי גב רבי מלאכי. חודש וחצי בעזה הפכו כל אחד ואחד ואחד לאחי. שישי באוקטובר זה העם שלי שקורע את עצמו מבפנים. בחרנו צדדים, קראנו בוגדים, בבוקר אחרי שרפו יהודים. לא שאלו אם חסמת את קפלן, לא שאלו מה הכנס לטבע. כל נשמה שעלתה לשמיים צוותה במותה להרבות אהבה. להיות ראויים, להיות ראויים, לא השבוע, לא השנה, כל החיים.
שלום ותודה שחזרתם אלינו. אני רוצה רק עוד פעם להגיד תודה לנועם, ונעבור לחלק השני של התוכנית. באמת, אנחנו עכשיו משלימים את חלק 2 שהיינו חייבים על, על ערכי צהל, ואני אתחיל בערך החמישי שלנו, הראשון של היום, מקצועיות. ובאמת בנושא של מקצועיות אני רוצה לדבר על, על הכיבוש של מוצב סופה חזרה. באמת למי שלא יודע, מוצב סופה נכבש בשביעי על ידי מחבלים, ונכבש חזרה על ידי כוח של השייטת. ולי באמת יצא מזל, זכיתי ממש לדבר עם, עם מפקד הכוח, ומבחינתי זה אחד הסיפורים הכי מטורפים. הוא מספר שבאמת הוא יצא מהבית, בלי לדעת כאילו אם מקפיצים אותו או לא, ניחש שכן, ובאמת במהלך הנסיעה הקפיצו אותו. נסע לבסיס, באטלית. הם מגיעים לשם, עולים על ציוד, אומרים להם, חבר'ה, אתם כאילו הולכים לדרום, אנחנו לא יודעים לאן, ונגלה לכם כבר בדרך. עלו על מסוקים והתחילו לטוס לדרום. אין להם שמץ שמושג לאן הם הולכים. עכשיו, זה מאוד אבסורד, כאילו, מבחינת השייטת, לעלות למבצע בלי לדעת לאן אתה הולך, זה לא משהו שקורה. הם רגילים על כל מבצע לדעת חודשים מראש ולפעול לכל סיטואציה קיימת, ושם הם פתאום יוצאים פעילות בהפתעה, אף אחד לא יודע מה הולך. וזה לא משהו שהם רגילים אליו בכלל. אז הם באמת עלו על מסוקים והתחילו לטוס דרומה, ובדרך מגלים להם אתם צריכים לכבוש חזרת מוצב סופה, יש שם מצב של בני ערובה. זה מה שחשבו אז, בדיעבד גילו שלא, אבל זה היה המחשבה. מה שהופך את המצב לעוד יותר טריקי, כי בסוף בני ערובה זה מצב שהוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד בעייתי. זהו, והם באמת מגיעים לסופה, ומבינים שהמצב הוא שאין בני ערובה, יש חיילים שנצורים בחדר אוכל, והם צריכים להוציא אותם. יש שם, לפי הסיפור שלו, סיפור של כאילו כימון של 70 מחבלים. כולם כמובן חמושים לגמרי, והם כוח של 15 חבר'ה. עכשיו, כאילו, מבחינה מספרית, זה לא אמור לעבוד בכלל, זה לא
עובד ככה.
כן. ובאמת, הם חיסלו את כל המחבלים בלי כלום. ממש לאף אחד לא קרה שום דבר. שזה מטורף.
זה כאילו מדהים, זה מעיד על הכשרה מטורפת.
זהו.
שעוברים, כאילו, וואו.
וזה אפילו באיזשהו מקום קצת כאילו שונה מאוד מההכשרה שלהם, ועדיין זה מוכיח עד כמה היא טובה, כי ההכשרה באמת בנויה, כמו שאמרתי, למבצעים עוד תקופה של זמן.
לא קונבנציונליים.
זהו, ואתה בא ואתה עושה, מתכונן אליו לכל סיטואציה אפשרית, ועכשיו זה לא היה ככה, הם באו בהפתעה, זה הפתיע את כולם בסופו של דבר. ובאמת הגיעו, ואחרי שהם חיסלו את המחבלים, הם התחילו לדבר עם החיילים דרך הדלתות של החדר אוכל. החיילים לא הסכימו לפתוח להם את הדלתות, ולגמרי אפשר להבין אותם לדעתי. כאילו בסוף הם היו נצורים שם כבר שעות, ולא יודעים על מי לסמוך. בסוף גם חלק מהמחבלים יודעים עברית מעולה, והם באמת לא סמכו עליהם שהם באמת חיילים של צהל.
אני יכול להעיד שזה, כאילו, דברים כאלה קרו בהרבה מאוד מהקיבוצים, אחד מהם בכפר עזה, שמשפחה שלי גם הייתה שם, המחבלים אמרו, כן, אנחנו צהל, אבל במזל הם לא פתחו. והמחבלים, כן, הם עושים את זה.
זהו, אז אפשר לגמרי להבין את החשש.
זה תעתוע, זה סוג של תעתוע, שהם ניצלו את השפה.
זהו.
שהם למדו.
ובגלל זה אפשר ב-100% להבין למה אותם חיילים החליטו שלא לפתוח. כאילו, זה לגיטימי לגמרי.
זה גם חיילים ש... כאילו אני רוצה להזכיר על מוצב סופה, זה חיילים שחלקם טירונים.
זהו. והמון המון 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 פצועים בפנים, וכל מי שיכול עוד להיות עם נשק עומד עם נשק מכוון לדתות. ואחרי קצת התלבטויות הוא סיפר באמת שהם החליטו לפרוץ את הדלת, ולקוות שלא יהיה דוץ. ובאמת במזל אף אחד לא ירה אחד על השני, הם התחילו לפנות את הפצועים, מעלים על מסוקים ועל אמבולנסים ועל כל מה שאפשר. וזהו, ואז הם גילו מהחיילים שמה שיש עוד קבוצה של חיילים שלחודה בצד השני של הבסיס, שהם עדיין לא נגעו בו, עוד יש שם מחבלים, הם לא התקרבו לשם בכלל. אז אמרו, טוב, אין ברירה, כאילו אין כזה דבר, לא משאירים אף אחד מאחורה, ואנחנו הולכים וכובשים את החצי השני של המוצב. אז הוא מספר שהם באמת הלכו, הגיעו לחצי השני, יודעים איפה החיילים, החיילים באמת דיברו דרך הוואטסאפ, אף אחד לא דיבר שם עם מערכות קשר וזה, זה לא היה מצב, אנשים היו כל כך מופתעים, זה לא משהו ש...
הקימו אנשים מהמיטות עם תחתונים בקטע כזה.
זהו, זה שלחו הודעה בוואטסאפ, אני תקוע, כאילו כזה. אז הוא מספר שהם הגיעו למצב שהם פשוט נתקעו, היה שם קיר, הם עומדים מאחורי הקיר, והם מחבלים, לא יודע אם יצא לכם לראות גם סרטונים של הפעולה, הם נוטים פשוט לרסס, וברגע שאחד מתאין, השני מרסס.
כן.
ובאמת, בלי הרבה טווח פעולה, הם קצת לחודים מאחורי הקיר. עכשיו זה כאילו, עוד פעם, הם לא רגילים למצבים כאלה. הם רגילים למצבים שהם נכנסים, כשהם כבר יודעים את כל המצב, ואף אחד אחר לא יודע על מה ש...
הם יודעים.
על מה שהם יודעים. זהו, אף אחד לא יודע שהם מגיעים, אף אחד לא יודע שזה, הם מגיעים, פותרים את כל הסיטואציה, עושים מה שהם צריכים לעשות ויוצאים. שם זה היה הפוך.
שם זה הפעם הראשונה שאני חושבת שחלק מהלוחמי שייטת האלה למדו מה זה ללמוד את הפעולה בזמן אמת, בלי לדעת אותה בעל פה מראש.
הגיוני מאוד.
הגיוני מאוד. זה לא משהו שרוב הלוחמים עוברים בכלל בשייטת. ובאמת, אותו אדם שדיברתי איתו, הוא הציץ מעל החומה, לראות מה קורה שם מול כמה מחבלים הם מתמודדים. וברגע שהוא הציץ, זרקו עליהם מטען, והוא נפצע, והחובה של הכוח נפצע. שזה בעצם השתי אנשים הכי משמעותיים בכוח, שבאותו רגע נפצעו, ונפצעו יפה.
משמעותית.
כן. אז הוא אמר, טוב, אין ברירה, אני צריך לפנות את עצמי. התחיל לפנות את עצמו, באמת העלה את עצמו, נשאר עוד אמבולנס אחד, עם חובשת אחת, שמשאירו מחוץ למוצב, באמת למקרה שהם ימצאו עוד פצועים, והוא פינה את עצמו, ובאמת היה כאילו במצב מאוד 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 קשה, רק חודשים אחרי כאילו דיבר איתי. אז היה לנו את השיחה, והוא עדיין היה כאילו בתהליך שיקום.
ומה שלום אותו חובש שנפצע יחד איתו?
החובש גם בסדר, הוא נפצע בצורה הרבה יותר קלה ממנו, ושתיהם בסדר גמור. וזהו, ואז בזמן הזה שער הכוח תיהר את... שער המוצב.
יסודית.
יסודית מאוד, והם סיימו פעילות עם כיוון של 100 מחבלים הרוגים ושתי לוחמים פצועים, כאילו, מהצד של החמאס.
יחס יפה מאוד.
ומהצד של צהל, שתי לוחמים פצועים, שמתוך כוח של 15 נגד 100, זה כאילו, זה יחס...
מצוין.
זה יחס מעולה. כמובן שהיה עדיף אם גם שתיים לא נפצעים, אבל... זה, מבחינתי, זה ההגדרה הכי תאורה למקצועיות. כאילו, לחשוב על יחסים כאלה, אני אומר, בוא ניקח את זה עכשיו למקום הכי בבוני, תלך למכות בבית ספר, אתה רואה 100 על 15, אין להם סיכוי. לא משנה מי אלה ומה אלה, אין להם שום סיכוי.
נכון.
אותם 15 לוחמים מול 100 מחבלים, אגב, גם אם אתם יודעים, הנשק שהם נוטים להשתמש בו, קלצ'ניקוב, יש לו קליבר מאוד מאוד גבוה, כדור עושה המון נזק. ובאמת לצאת רק עם שתי חיילים פצועים זה מטורף.
זה נס.
זה ממש, זה בדיוק ההפוך.
נס ומקצועיות.
מבחינתי זה המקצועיות, זה האימונים ומה שהם לא עוברים שם.
זה רמת ההשקעה, רואים את רמת ההכנה שלהם.
כן, ממש.
טוב, אז אנחנו נעבור ל... ערך השני בצהל, אני לא אגיד אותו עכשיו, אני אגיד אותו בסוף, נראה אם מישהו פה יבין איזה ערך זה. אני אספר על הסיפור של מוצב זיקים. אז זה בעצם מוצב של טירונים, ששם לומדים כל מיני דברים, ממש בהתחלה של הצבא. וזה הסיפור. הסיפור מתחיל בזה של טירונים שהתגייסו ב-2023, באוגוסט, כאילו, חבורה של לוחמים, בנים, בנות, הם נסעו באוטובוס, מדברים פה ושם, הם עדיין לא הקשר הכי טוב בעולם, כאילו, אנחנו פה בפנימיה.
הם ממש התגייסו חודשיים לפני.
כן, כאילו. כן, חודשיים לפני. חודשיים לפני, אתה עדיין אפילו לא מחובר מספיק לאנשים, אתה...
עוד לא מבין מה זה.
אתה לא יודע איפה אתה נמצא, כאילו, יש שם אנשים...
שאתה אפילו לא זוכר את השם.
כן, זה עוד השלב הזה.
ברמה כזאת. אז כן, באמת, כמו שאמרת, חודשיים גג, משהו כזה, חודשיים וחצי, וכן, ו-90 חניכים סגרו את השבת, באותה שבת שחורה, בזיקים. 90 חניכים ו-13 מפקדים. באותה שבת הבינו שיש אירוע. לא ידעו את סדר הגודל של האירוע. זה היה מאוד מבלבל. מניח שאת כולם זה בלבל.
זהו, זה משהו שהיה מאוד נפוץ עוד פעם בכל הארץ. אף אחד לא הבין מה מתרחש, כאילו, בכלל.
זהו, אז בגדול מה שקרה בהתחלה זה שהטירונים כאילו שמרו על המוצב. יחד עם כמה מפקדים, אבל בגדול הטירונים שמרו על המוצב. אבל לאט לאט הבינו שזה קצת יותר מסתם אירוע. זה הגיע למספרים קצת יותר גבוהים של מחבלים, וזה נהיה משהו רציני. ומיד המפקדים הבינו את זה, והסגל בעצם עלה, 13 מפקדים עלו על המוצבי שמירה, והם אלה שבעצם ניהלו את האירוע הזה.
וחשוב לציין שברגע שהם עלו, הם נצרו באמת את כל הטירונים
במיגונית, נכון?
במיגונית אחת.
נכון.
שמתוכם, מתוך ה-90...
מת מישהו אחד.
מתוך ה-90 טירונים, היה טירון אחד שהצטרף ללחימה ועזר לשמור על הקשר.
נכון מאוד. ועם ה-90 טירונים האלה גם היה עוד שתי מפקדים אפילו. המפקדים גם, כמו שאמרנו, במוצב סופה, הם דיברו אחד עם השני ברמת הוואטסאפ, כאילו. לא היה להם דרך לדבר כל כך, הם היו ממש...
ממש, כולם מופתעים.
הם היו בעלתה מוחלטת, בקטע מטורף, וגבורה מטורפת, וכאילו, זה מטורף. אחת המפקדות שם בעצם ניהלה את כל האירוע הזה בזמן שהיא פצועה. היא ממש נפצעה בראש, והיא ניהלה את כל האירוע הזה. היא עדיין חיה. וכל המפקדים בעצם עלו, שמו את הטירונים מאחור, והגענו עליהם.
נכון, אני...
זה מטורף כאילו לגמרי.
ועוד אחרי זה, הם הלכו חדר-חדר בתוך הבסיס, וסרקו וממש בדקו שאין עוד מחבלים.
כן, אני גם רוצה לציין שבאותה שבת, באותו מוצב, אחד המפקדים היה אדיר אבודי, שזה החבר הכי טוב של המדריכה שלנו, אדר כוחי.
נכון, נכון.
שנהרג באותה פעילות.
ובמותו הציל קרוב ל...
קרוב ל-100 איש, כאילו בצורה ישירה, שלא נגיד...
קרוב ל-100 איש, 90 טירונים שהם... תחת פיקודו באופן ישיר.
זהו, זה בצורה ישירה ובצורה עקיפה, כנראה שגם...
הרבה יותר.
הרבה יותר. זה באמת... זה דוגמה אישית.
נכון, בדיוק, זה מה שבאתי לומר, אז אם מישהו הבין או לא הבין, או עלה בדעתו, אז זה ערך צהל בעצם, זה דוגמה אישית. פה אפשר לראות את זה הכי טוב, והכי בבירור שאפשר.
ואנחנו נעבור לערך הבא. והערך הבא שנדבר עליו יהיה אמינות. אני חושבת שכשמדברים על אמינות, הסיטואציה הראשונה שעולה לי בצהל זה התצפיתניות.
ממש. ההנחיות הראשוניות שלהם, אפילו לא בסיטואציה של מלחמה, זה שאם כאילו נכנסים באמת למתחם שבו הם עובדות, בין אם זה בסיס, בין אם זה מיגונית או whatever, איפה ששמים אותם, זה דבר ראשון, תשמידו את הציוד, אחר כך תגנו על עצמכם.
נכון.
כן, נכון.
אבל מבחינת אמינות ותצפיתניות, היה גם את המסר השני, שבאותו אירוע, האמינות שלהם נמדדה על כף, על כף הזכות.
נכון.
שכל מה שהם אמרו ולא האמינו להם, הוכח והוכח על בשרן.
נכון, זה באמת ממש, כאילו זה מצער, בטירוף, הם עשו בדיוק את מה שהם היו אמורות לעשות, והעבירו את העובדות.
העבודה הכי טובה, כאילו, שהם יכולו לעשות, הם עשו.
העבירו הכי טוב והכי מדויק, ופשוט התעלמו מהם.
פשוט לא האמינו להם.
כן, הם באמת עשו את מה שהם צריכות, ואמרו, זה לא נכון, זה לא נכון, ובסופו של דבר, לצערנו, הם ועוד מאות, אנחנו עוד לא באלפי, עברנו את האלף, עוד לא באלפי ברבים, אבל
נהרגו.
שילמו על זה בחיים שלהם, ועשרות, אני לא יודע אם עשרות אלפים, אבל לדעתי אנחנו בעשרות אלפים של פצועים.
פצועים פיזית
ונפשית עוד
המון. ובנפש, וגם 125 חטופים, שמתוכם כמות מצערת של תצפיתניות ממוצבים שונים.
נכון. אפשר לומר שפה אנחנו, כל הסיפורים שסיפרנו עד עכשיו, זה סיפורים שכאילו מראים את החוזקה של צהל בערכים האלה, ופה אנחנו רואים את הערך נשבר. שאנחנו נכון. רואים אותו בערך רואים אותו בשבירה של הערך הזה, של האמינות.
זהו, ופה אנחנו מגיעים לדעתי לערך
האחרון.
הכי משמעותי, שכולל בתוכו לדעתי את כל הערכים בצורה ממש מושלמת, ערך חיי האדם, והייתי רוצה לדבר בצורה ספציפית בחיי האדם על הערך שלנו לחטופים. בסופו של דבר, לצהל יש את הכוח אש להשמיד את כל רצועת עזה מההתחלה ועד הסוף בסיפור של פחות מ-24 שעות.
נכון.
ובאמת לדעתי הסיבה היחידה שלא עשו את זה, זה בגלל החטופים, בגלל שיש אזרחים שלנו שם ו
שהם עדיין חיים, ואנחנו חושבים עליהם.
שביל אוקטובר לנו גם את הלגיטימציה לעשות את זה.
ופשוט החליטו שלא. נטו בגלל, לדעתי, זה נטו בגלל החטופים. בסוף, מי אני? כן, אני לא בתפקיד שיודע את זה עדיין. פרשן סך הכל. אבל זה לדעתי באמת כל הסיבה, כי לצהל יש כוח אש מטורף, אתה שולח לשם חיל האוויר, אפילו לא צריך להכניס חייל רגלי אחד.
בשביל להפיל את כל עזה.
כן, ותוך, כאילו, לדעתי, עניין של שעות בודדות. כאילו, סיפור של 8 שעות ואין שם בניין אחד עומד או בן אדם אחד בחיים.
אגב, זה מתחבר לנו גם לתואר הנשק. כאילו, זה, בתואר הנשק אנחנו יכולים לראות כמה חיי האדם חשובים לצהל.
כן.
שיש כל כך הרבה שלבים עד שאתה אפילו יורה על הבן אדם. שזה אפילו לא בכדי להרוג, זה כדי לפצוע.
כדי לשמור על עצמך, כן. יש נכון. כן, המון שלבים שצריך
גם לעבור. אני חושבת שגם בכל ערך בצהל רואים את המשמעות של חיי אדם, בין אם זה אמינות, בין אם זה מקצועיות,
הערכים,
בין אם זה הישגיות.
באמת כל הערכים הם חופפים אחד את השני בנקודות כאלה ואחרות, וזה דבר מדהים, וזה דבר שאנחנו ממש עוד שנה הולכים, כאילו עוד שנה הולכים לחוות על בשרנו, כולנו זה עוד שנה וקצת, כי אנחנו כולנו
במקרה.
עושים שנות שירות או מכינה נטה. ובאמת, אנחנו עכשיו לצערנו ממש מתקרבים לשניות האחרונות שלנו לתוכנית. אז כן, טל, שלום, שלום.
השניות האחרונות, זה נשמע
זה קשה. מה, טל, באמת.
זה באמת, השניות האחרונות לתוכנית הבאה.
למה? זה לא שניות, דקות.
הרגע אנחנו עומדים על
שניות זה נגמר.
לתוכנית איתנו, התוכנית הזאת תעבור.
נכון, מעניין איזה כל שנה יש לנו תוכנית ספורט אחרת. מעניין מה יהיה בשנה הבאה.
התכנון שלנו, אפרופו, הוא
אותה תוכנית.
לשמור את התוכנית ולהוריש אותה ל-י"א-ים.
שנמצאים בכושר קרבי.
שעומדים להיות הקפטנים של הכושר קרבי.
בוא נראה, אנחנו נחכה להם שיבואו. אני אחכה להם שיבואו.
אנחנו מורישים להם את זה.
הם יבואו.
יאללה, זאת אומרת, שנו רק את השמות, אתם אומרים.
כן. מה שמאוד מקל את התהליך, גם בשבילך.
לא, אני דווקא אוהבת דברים חדשים.
אני
כל בן אדם זה דבר חדש.
זהו.
לא, אני דווקא לא רוצה, שאני רוצה שאתם תישארו אתם, ואחרים יהיו אחרים שיעבדו קצת, ויבנו לעצמם דברים שלהם גם.
נכון, ואם אנחנו כבר באמת מדברים על מי עומד להיות הבאים בתור, אז אולי נדבר על גם מה אנחנו עומדים לעשות שנה הבאה, אחרי שאנחנו מסיימים את הכפר.
קודם כל, משמח אותי שאתם עדיין הולכים לצבא, עדיין זה כבר משמח.
משמח אותי.
כמה שאנחנו צריכים את השנה הזאת,
שרגע אחד להתאושש. אותי זה משמח, ומעציב באותו זמן.
זהו, אני מת להתגייס, כאילו,
בגלל המצב.
המצב, מצד אחד, זה תקופה שהיא מאוד מאוד מלחיצה להתגייס, אבל מצד שני, זו התקופה שלדעתי באה, הכי צריך,
זה באיזשהו כאילו, מקום. זה כאילו תחושת שליחות, אבל זה לא סיסמה. זה באמת תחושת שליחות. אתה באמת נכון, רוצה נכון. לצאת לשם ובאמת לעשות את זה.
אבל אני חושבת שמנגד גם מכינה ושנת שירות זה שליחות. אני יכולה
בוודאי,
להגיד...
בוודאי, חברתית מאוד.
השנת שירות שאני עושה, המטרה שלה, החזון שלה, זה לחבר בין כל הצלעות בישראל, בין כל האוכלוסיות בין ישראל.
לאן את הולכת? תספרי לכולנו.
אני הולכת לגרעין במדבר של תנועת הצופים.
יו, איזה מדליק.
הקומונה שלי ספציפית ממוקמת בירוחם.
וואי, תדעי לך שירוחם עיר...
רחוק.
כן, אבל...
עיר רחוק.
קודם כל, סצנת התרבות והאומנות שם היא מטורפת. נכון. הדברים, החבר'ה הצעירים שנמצאים שם, כולל פאבים מדליקים, כל מיני קונספטים של אומנות.
אני התייעץ איתך לפני שחפש.
קשיבי.
אף על המקום, אה?
אני אהבתי, הייתי שם כמה פעמים לאחרונה, אהבתי ממש ממה שקורה שם. נכון. גם במצפה רמון, יש עוד כמה מקומות כאלה. אז... בערד. כן, דברים קורים במדבר.
גם טבע מטורף.
אז...
לא, אבל גם המון המון צעירים שבאים ומשקמים ובונים ו...
זול שם.
אז באמת...
וזול שם. נכון?
כן, יחסית זול. אז באמת גם בירוחם, השנת שירות שלנו לא ממוקמת רק בירוחם, אבל...
עוד ספציפית שמעתי.
לא, אנחנו גם השנה עצמה, של, גם של קומונת ירוחם, לא עומדת להיות רק בירוחם.
וואו.
היא מתמקדת בבקרים בכפרים הבדואים מסביבה.
וואו, זה ממש דומה לחבר'ה מהשנת שירות אצלי.
אין מזגן שם.
ואנחנו...
וואי, וואי, וואי.
שוח ופחונים.
אנחנו... בהצלחה. עומדים... לא להתנדב עם עוד חבר'ה, עוד חבורת בנות מוסלמיות ונוצריות בבתי ספר ערביים, והם עומדים ללמד אותנו ערבית בזמן המסגרת שמה, והם עומדות להתנדב איתנו בבקרים אחרים בבתי ספר יהודיים בירוחם והסביבה, ואנחנו עומדים ללמד אותם עברית.
תקשיבי, זה שליחות החול שלוקי. באמת, בגלל שאנחנו היום...
יש את טיבה שנת שירות כאלה שעושים אותו דבר.
זה מדהים.
כן, גרעין, אתה בגרעין עודד של בני מושבים.
אתה בגרעין עודד?
אני הולך לגרעין עודד.
עוד יש גרעין עודד?
עוד יש גרעין עודד.
וואי וואי.
אני הולך להיות גרעינר באמת שנה הבאה.
איפה?
בחוף קרמל.
סבא שלה ביוקר,
ממש התפנקתי של החיים. סתדרו,
איזה צפנקות.
לפרימיום של השנות שירות.
ממש.
על חוף הים, ביי.
זהו, יושבים גם בקיבוץ החותרים, שזה בכלל, אימא לב ואבא לב.
זהו.
החלום של גלעד קפה.
וואו, כל מה שרציתי, כל מה שרציתי. ברגל, ברגל, זה מרחק של מה, 40 דקות חצי שעה
ליחק. וגם כל מה דירו אותו ככה עם המשקפת, מה, מה שם קורה? מה קורה שם
באתלית? על הגלשן, על הגלשן.
הולך לחתור לאתלית.
זה המסתנן שלנו. רגע, ואתה איזה מכינה?
אז אני הולך להיות במכינת מעמקים. מכינה חדשה.
מעמקים?
מעמקים. זה מכינה חדשה שבעצם אני בגדול הולך להיות המחזור א' שלה. היה לה מחזור...
מעולה,
היה לה מחזור קודם, באמת שהוא כביכול א' על הנייר, אבל הוא בעוטף. והם לא זכו להיות בקיבוץ שהם אמורים להיות ממוקמים בו, בעצם זה קיבוץ מגן שפונה. אז אני הולך להיות כנראה מחזור א' בקיבוץ מגן, ואנחנו הולכים לשקם את העוטף ברמה כזאת.
וואו.
מטורף.
כן. חוץ מגילת שבאמת, כאילו, מה זה השנת שירות הצפונבונית הזאת? המפונפנת הזאת. אתם באמת עושים, לא, אבל באמת, גם אתה נותן מעצמך וזה המון.
פה ושם.
אבל לא, לא, אני בטוחה שיהיה לו מלא דברים לעזור לכל מיני דיסלקטים אולי מהקרמל. לא שם זה, כי אני דיסלקטי, בסדר, אבל אני חושבת שאין ספק שגם השיקום של העוטף וגם החיבור של עברית וערבית וערבים ומוסלמים ונוצרים, אנחנו בקרע מטורף. אנחנו בשסע נוראי, ואנחנו חייבים להתחיל להבריא, ומה שנקרא, לזרוע ניצני...
אני...
יש עוד זמן. ניצני אהבה.
גם חושבת שזו... אני יכולה להגיד על השנת שירות שלי, שגם גם אנחנו, אפרופו שנה א', אנחנו גם עומדים להיות קומונה א' בירוחם. היה עד השנה את גרעין אחר של הצופים, אבל מסיבות של התנועה ראו שהגרעין לא עושה את המשימה שירוחם צריכה לחוות בתנועת הצופים.
אגב, כן, נפתחו הרבה מאוד דברים, נכון. בעקבות המלחמה של כל הדברים האלה.
ובעצם, נכון, אנחנו פותחים עתיד חדש לשקם את עצמנו.
נכון, ובעצם מה שעשו זה לקחו את קומונה רמלה של גרעין במדבר, אמרו להם, סליחה, שנה הבאה אנחנו לא ממשיכים את הקומונה, ומתחילים תהליך חדש, במקום חדש.
אז קודם כל זה נהדר, אני בעד חדש. מחזור א', אני מת על זה. הייתי הרבה מחזור א' בכל מיני קוסטלציות, זה תמיד כיף.
הסתמנות שלך לשנות דברים.
לשנות, לבנות, להסיק מסקנות.
גם לעשות בעצם מה שאתה רוצה.
וזה כיף להם שאתם כאילו, מי שיזכה בכם, כיף לו. באמת, כאילו, אתם תתרמו המון. וכמו שראינו בסרט של הרדיו, שבאמת יורדים על הנוער שלנו, לא מבינה למה, אני חושבת שאתם בונים פה עתיד חזק יותר ומנחם, כי אנחנו די נכשלנו. זה לא נעים להגיד. אבל רוצה לומר לכם תודה. היה לי לעונג שהייתם פה. שלישייה כזאת כיפית. אני חושבת שזו הייתה התוכנית הראשונה כתוכנית של שלישייה שהייתה לנו עם ממש כפודקאסט שלו.
מחזור א', מחזור א'.
פלג מערכת פאנל, אלא שלושה אנשים רשומים פה על הפודקאסט הזה.
מי ניהל אותם? ביד רמה, אני חושבת שאפשר
המסעית של הצלשים בדרך.
לא, לא, לא. אם זו תוכנית אחרונה, בוא נפתח את זה, מי הביא אתכם לרדיו?
מחיאות כפיים לגאיה.
אז אני באמת רוצה להגיד תודה לטל ו...
לכל צוות הרדיו הזה שתמך בנו באמת.
שבנו לנו את כל המקום.
וגם לליה.
נכון, ליה חפץ. וגם אייל שיושב שם נותן תמיכה.
את על כולם, כל מי שליווה אותנו.
ותנו בראש מחר במסיבה.
וואו.
אני אבוא לראות.
מסיבת סיום מחר.
עוד לא החלטתי איזה סמלה, אבל אני, אם את צריכה כאלה למסמרים, בדשא, לעקבים, יש לי כזה פלסטיק.
יאללה, אז אנחנו...
הנה תמונה לסיום. כולם שקטים, כאילו מה? תמונה סטטית, אלוהים. ובחרתם שיר אהבה או משהו? או ליה בוחרת לכם שיר?
בחרנו שיר... גאיה.
גאיה, בחרנו גאיה שיר?
גאיה בחרת את השיר ההוא, אני בחרתי את השתיים האחרים.
אז אני חושבת שבחרנו את השיר המנצח, ובחרתי את השיר לתת ולקחת.
יפה.
שמדבר הרבה על מה שהכפר נתן לנו, ועל מה שלקחנו מהכפר בשנתיים שלוש שאנחנו פה. ותודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, איזה מרגש.
בעזרת השם שנתראה בתוכנית אירוח קטנה.
ברור, מתי שתרצו, מתי שתרצו.
נלחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה. ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת. וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם, ללתת ולקחת.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.